ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בירמיהו י"ח. יש לנו פרק מופלא מאוד היום, ובעזרת השם נתחיל להיכנס לעניינים. אני לא חוזר על מה שדיברנו פעם קודמת, עשינו איזשהו סדר בשנים, במקומות, בעניינים, בכל מה שרלוונטי, וממש מבחינתי זה שופר גדול שאתם מסכימים להמשיך בפרק י"ח ולא להתחיל מההתחלה, כי אי אפשר בלי ללמוד, כל הזמן לשחזר את עצמנו, צריך ללמוד, צריך להתחדש, צריך לדעת איפה אנחנו חיים, ואני מניח שזה פרק שכולם מכירים, תפתחו בטובכם בפרק י"ח, הדבר אשר היה לבנייהו את השם לאמור, קום וירדת בית היוצר ושם השמיעך את דברי. וירד בית היוצר והנה הוא עושה מלאכה על האובניים ונשחט הכלי אשר הוא עושה בחומר ביד היוצר ושם יעשהו כלי אחר כאשר ישר בעיני היוצר לעשות. והיא כבר השם אליי לאמור, הכיוצר הזה לאוחד לעשות לכם בית ישראל נאום השם, הנה כחומר ביד היוצר כנתן בידי בית ישראל. רגע הדבר על גוי ועל ממלכה למטוש ולמטוץ ולהאביד. ושב הגוי ההוא מרעתו אשר דיברתי עליו וניחמתי על הרע שחשבתי לעשות לו. ורגע הדבר על הגוי ועל הממלכה לבנות ולמטוע. ועשה הרע בעיניי ובלתי שמוע בקולי וניחמתי על הטובה אשר אמרתי להיטיב אותו. ואתה אמור נא אל איש יהודה ועל יושבי ירושלים לאמור. כה אמר השם, הנה אנוכי יוצר עליכם רעה וחושב עליכם הכשרה, שובו נא איש מדרכו הרעה והיטיבו דרככם ומעלליכם. ואמרו נואש כי אחרי מחשבותינו נלך ואיש ירירות לבו הרע נעשה. לכן הוא אמר השם, שאלו נא בגויים משמע כאלה, שערורית עשתה מאוד בתולת ישראל, היעזוב מצור, סדאי, שלג, לבנון, אם ינטשו מים זרים קרים נוזלים, כי שכחו ימין השב יקטרו ויחשלו בדרכיהם שבילי עולם ללכת נתיבות דרך לא סלולה, לשום ארצם לשמה שריקות עולם כל עובר עליה אישום וימין בראשו, כרוח קדימה פוצה לפני אויב, עורף ולא פנים אראם ביום עידן. זה החלק הראשון של הפרק, החלק השני ניסיון התנגשות בירמיהו. הפרק הזה, החשיבות שלו היא הרבה הרבה יותר גדולה מאשר המיקום והלימוד שלו כשלעצמו. זה פרק היסוד של כל האמונה והמחשבה הדתית, של כל דת ישראל מבוססת על העניין הזה. לא שהיא מבוססת על הפרק הזה, אבל הפרק הזה מביא את העניין הזה לידי ביטוי. ואני אסביר, אני לא רוצה סתם לשלוח צצות מצרל בלי לפרשן אותה ובלי להסביר את את המשמעות שלהם, אבל נסביר בדיוק למה הכוונה ועל מה אנחנו מדברים. כל אמונה דתית מבוססת על רעיון מאוד פשוט, ואני מניח שכל אחד מהיושבים פה מכיר את העניין הזה. אנחנו בעזרת השם גם נעסוק בזה בשבוע הבא, כי גם בפרק י"ט הקדוש ברוך הוא מדבר עם ירמיהו גם כן על איזשהו, זה הפרקים שקשורים למעשים סמליים. זאת אומרת, יש מעשים סמליים. ריבונו של עולם שולח את הנביא, הוא יכול לתת לו נבואה, הוא יכול להגיד לו מה לעשות ואיפה לעשות, הוא אומר לו, לא, אני רוצה שאתה תלך לבית היוצר, אתה תראה שם כדרים, איך הם עושים, איך הם לוקחים את החרס, את הטיט, ועושים ממנו הגלתן, קערה, סיר, מגש, לא משנה מה. ושם אני רוצה לומר לך דברי נבואה קשים מאוד. משל ונמשל, בעזרת השם גם בשבוע הבא, גם פרק י"ט, אם אתם מסתכלים לרגע על הפסוק הפתיחה שלו, כה אמר השם הלוך וקנית בקבוק יוצר חרס ומזקני העם ומזקני הכהנים ויצאת אל גיא בן הינום אשר פתח שער החרסים וקראת שם את הדברים אשר מדבר אליך. זה מדהים שאנחנו יושבים לומדים פה ירמיהו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה צריך ללכת לגיא בן הינום, מה אני חייב מפה לגיא בן הינום, 7 דקות הליכה? זאת אומרת, אנחנו זוכרים אחרי כל כך הרבה שנים, אנחנו מדברים על קרוב ל-2,000 שנה שנאמרה הנבואה הזאת, ואנחנו יכולים להרגיש בידיים איפה זה נאמר, איפה זה נכתב ומה קרה עם זה. הקדוש ברוך הוא מבקש להעביר לירמיהו, וכפי שאני אומר, נדמה לי שזה המסר הדתי המשמעותי ביותר לפני שלומדים אמונה בצורה כזאת ואמונה בצורה אחרת, זה היכולת של האדם לבחור. אם היינו אומרים שכל מי שאוכל בשר חזיר מקבל קלקול קיבה וצריך להתאשפז בבית חולים במחלקה פנימית באותו לילה, אז הפשט הוא שאין בחירה בכלל. כי אם אתה עושה משהו שאסור לעשות אותו, אתה מיד מקבל עונש. אז אין שכר ואין עונש, לא עשינו שום דבר. אם כל מי שיחלל שבת, השמיים יפלו עליו, אז אין אמונה דתית. אין כלום. כי זה דבר שבדרך הטבע, זה לא דבר שקשור לאמונה הדתית. הדבר שבדרך הטבע אומר שמי שעושה דבר בטוב, זה מה שקורה לו. אז זה מאוד נחמד, אבל זה הופך להיות טבע. זה לא אמונה דתית. הנקודה המשמעותית ביותר שיש טוב ויש רע, והאדם נתנו לו כלים ונתנו לו יכולת לבחור בין השניים האלה. והוא אדון לעצמו, הוא מחליט מה אני בוחר ומה אני עושה ומה אני רוצה. וזה א' ב' של כל האמונה שלנו. זה מה שהקדוש ברוך הוא עם האדם הראשון, וכך הלאה, כל הדבר הזה הם דברים ידועים ומפורסמים. עכשיו, אם אין אפשרות לטעות, אם יש דבר שהוא חייב להיות הוא ואין ביתו, זו לא אמונה, זה טבע. זה דבר שאנחנו לא מקבלים עליו שכר ולא מקבלים עליו עונש, כי זה הטבע, ככה הדבר הזה עובד. עכשיו, מה הבעיה פה? מה פתאום פה הקדוש ברוך הוא עושה את העניין הזה? הבעיה הקשה ביותר, אנחנו לא מוצאים אותה בספר שופטים למשל, אנחנו לא מוצאים אותה בשמואל, הבעיה הקשה ביותר שירמיהו מתמודד איתה זה נביאי השקר. ואומר, חנניה בן עזור, אנחנו ניפגש עם הדמות הזאת, באים אנשים ואומרים שהקדוש ברוך הוא דיבר איתם, והם אמורים למסור נבואה, והם נביאי השקר. והם מסתובבים 50 שנה לפני החורבן, והם אומרים, חבר'ה, הכל יהיה בסדר, הכל עובד, מה אתם השתגעתם? יש פה איזה אחד ירמיהו, הוא אומר שיהיה פה חורבן, ילך בגלות, מה מדבר? יש פה קפה נאמן ברחוב יפו פתוח, בוא נקנה בורקסים, נשב על קפה הפוך, נעשה חיים, מה אנחנו בכלל צריכים את כל המהומה הזאת? לא יהיה חורבן, לא יהיה שום דבר, הכל יהיה בסדר. עכשיו, כנגד הדבר הזה עובד, ירמיהו. עכשיו, אם אתה יהודי פשוט, למי אתה שומע? אז אנחנו היום חכמים לאחר מעשה. אנחנו יודעים שירמיהו היה נביא אמת. אנחנו יודעים שמה שהוא אמר, יצאו לגלות וחזרו מהגלות וכו' וכו'. אבל בשעת מעשה, אם אנחנו חלק מתושבי ירושלים, איך אנחנו מנבדים את עצמנו בכל הספינה הזאת? זה הקושי הגדול ביותר. עכשיו, מהו המשל ומהו הנמשל ומה קורה פה? אז שימו מה אומר הנביא? הנביא אומר דבר כגון זה, ויש פה באיזשהו מקום נקודה מאוד משמעותית. קום וירדת בית היוצא, ושם השמיעך את דברך. והירד בית היוצא, והנה הוא עושה מלאכה על האובניים. אם הייתם פעם אצל יוצא, אז אתם יודעים שיש איזה מכשיר כזה שמסתובב, כשהם עושים את הגדרות, הם עושים את הגרדלים, אז יש איזשהו מכשיר שמסתובב, והוא באיזשהו מקום מחבר את החלקים, את ה... לא יודע בדיוק מה, איזה חומר. חמר, את עתיד, מחבר את זה ונותן לדבר הזה צורה. עכשיו, מה רואה ירמיהו כשהוא נמצא אצל בית היוצר? אז כמובן שהיום המכשיר הזה מסתובב דרך החשמל. פעם היו יושבים עם הרגל, היו מזיזים את זה. אנחנו מדברים את תקופת הנבואה. אז וירד בית היוצר, והנה הוא עושה מלאכה על האובניים. היוצר רוצה לבנות קערה. אז ממנה הוא עושה מלאכה על האובניים. ונשחט הכלי אשר הוא עושה כחומר ביד היוצר. ושם יעשה כלי אחר כאשר ישר בעיני היוצר לעשות. פתאום כל החימר הזה מתפרק לו, פתאום הכל נשבר לו, פתאום כמובן מהו הנמשל? עם ישראל. אנחנו כחומר ביד היוצר, הקדוש ברוך הוא היוצר שלנו, ואם תעפו לרגע את דף המקורות במקום מספר 5, לפחות לפי נוסח האשכנזי, אחד הפיוטים הידועים ביותר בלב כל נדרי, כי הנה כחומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב וברצותו מקצר, כן אנחנו בידך חסד נוצר לברית הבית ואל תפן ליצר. אמנם כן סוכן בנו, זה פיוט מאוד, פיוט אשכנזי ידוע, לא יודע אם הספרדים אומרים אותו, אומרים אותו, לא אומרים אותו, אפילו מנגנים אותו, כי הנה כחומר ביד היוצר, עם ישראל. אז עכשיו נשאל את עצמנו, בוא נעניק את השאלה שפתחנו בה, אם באמת הקדוש ברוך הוא יצר אותנו, למה נתן לנו יצר הרע? אז למה באמת הוא פירק אותנו? למה באמת, אם כבר אנחנו העם הנבחר, אנחנו העם שהקדוש ברוך הוא שם אותנו על האבניים והוצא לנו צורה. יש לנו איזושהי צורה. אז למה פתאום זה התפרק הכל? מה קרה? אבל מה הוא אומר? מה עושה בעל המלאכה? ובעלת בית היוצר, והנה הוא עושה מלאכה על האבניים. ונשחט הכלי אשר הוא עושה כך בחומר, בחומר ביד היוצר, ושם יעשהו כלי אחר כאשר ישר בעיני היוצר לעשות. הוא מעצב אותו מחדש, הוא לא מאבד את החומר. זאת אומרת, החומר התפרק לו, הוא עושה אותו מחדש, והנה הוא בונה משהו אחר. באיזשהו מקום, אם נעביר את זה למציאות שלנו, הקדוש ברוך הוא יכול לקחת את עם ישראל, שהם כחומר ביד היוצר, לשלוח אותם לגלות, לשלוח אותם לגלות, לאבד אותם, לא להתייחס אליהם בכלל, ולעשות איתם בכלל חשבון אחר לגמרי, לבנות עם אחר, להעמיד את כל אלה, להוליד את אלה, לעשות איזשהו מניין שונה לחלוטין, סליחה מניין שלא ראיתי שם בלף מקורות, אז הוא יכול לעשות משהו אחר לגמרי. זה המשל וזה הנמשל. ובהחלט, ותראו מה ש... וזה מה שקדוש ברוך הוא אומר לו, והיא בר השם אליי לאמור, הכיוצר הזה לא אוכל לעשות לכם בית ישראל נאום השם. הנה כחומר ביד היוצר יהיה אתם בידי בית ישראל. אתם היום נמצאים בירושלים, יש לכם מקדש, אני יכול ברגע אחד להחריב את המקדש, להגלות אתכם, לשלוח אתכם בכל מקום, ולפנות את עם ישראל בדרך אחרת לגמרי. משל וממשל, שימו לב מה שיש פה.
למה שזה יעזור?
למה
שזה יעזור? העיקרון הוא שם זה שיש שקר שמאמינים להם. אז העיקרון הוא שאין לא יודעים, אז מה לא שם נביאה
בנבואה? כי הקדוש ברוך הוא יכול לאבד את נביאה שקר.
זה יכול מעשה מסוים שיגרום לזה שלא מבינים.
אוקיי, בסדר, תכף נתייחס לזה. רגע, אדבר על גוי ועכשיו, אם נשאל את עצמנו, הנקודה הראשונה ברורה, הנקודה של האמונה הדתית שבה פתחנו עם המשל פה וכו', מבינים על מה אנחנו עוסקים? מי שרוצה לשאול, להעיר, להוסיף?
אפשר להעיר ספרה, זה בדיוק גצר, כאילו, ליצור את התוכנית.
לא הבנתי.
אפשר להעיר, כאילו, אם כן, אני לא חושב, הוא יצא יותר, אז למה אפשר להעיר?
כן. תכף נדבר, אני רוצה ללמוד את זה בתוך הגמרא בברכות. אני רק רוצה לגמור את הקטע פה, אז ממילא, רגע, אדבר על גוי ועל ממלכה לנטוש ולנטוץ ולהעביד, ושב הגוי ההוא מרעתו אשר דיברתי עליו, וניחמתי על הרעה שחשבתי לעשות לו. יונה נביא, רציתי להרחיב את נינווה, ושב הוא וזה, ורגע, אדבר על גוי והממלכה לבנות ולנטוע, ועשה הרע בעיניי לביתי שמוע בקולי, וניחמתי על התורה אשר אמרתי והייתי אותי. קדוש ברוך הוא אומר, אני יכול להתחיל, אבל שימו לב, יש פה דיוק נפלא של הרד"ק, ומדייקים אותו גם אחרים. האם הקדוש ברוך הוא חוזר מדברים רעים ומדברים טובים? מדברים רעים הקדוש ברוך הוא חוזר, מדברים טובים הקדוש ברוך הוא לא חוזר. גם אם אנחנו מקלקלים, אז נקבל את זה באופן אחר, אבל נקבל את זה, ומדייקים את זה בלשון הכתוב. תראו מה כתוב פה. רגע אדבר על גוי והממלכות לנטוש, וניחמתי על הרעה אשר חשבתי לעשות לו. הקדוש ברוך הוא אומר, אם חשבתי מחשבה רעה, אני יכול לחזור בי. המחשבה הרעה יכולה להתהפך למחשבה טובה. אבל מה קורה עם דבר טוב? וניחמתי על הטובה אשר אמרתי להיטיב אותו. לא חשבתי להיטיב אותו, אלא אמרתי להיטיב אותו. אם אמרתי שאני מיטיב לו, אני אטיב לו. אני לא אקלקל, לא אשבש, לא אעשה שום דבר. עכשיו, כל המבוא הזה וכל הנושא הזה וכל העניין הזה הם סוגיה שלמה שלמה בגמרא בברכות, ובואו נעלה בדף המקורות שלפנינו, ואז נבין מה הנביא רוצה, וכמובן שזה חלק שהתחלנו אותו כבר בפרק א' בירמיהו. ירמיהו משופע זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מדבר עליו הרבה מאוד פעמים במשלים. זאת אומרת, הוא פונה אליו, איך אני מתחילה נבואת ירמיהו, סיר נפוח אני רואה. או דברים כגון אלו, זאת אומרת, יש פה המחשה שמחדדת את כל הדברים. אם נאמרת נבואה סתם על בית ישראל, זה דבר אחד. אבל אם הקדוש ברוך הוא לוקח אותו, מכניס אותו לבית חרושת, ואומר, תשמע, תסתכל, אתה רואה את זה שעכשיו מארגן פה קערה? אתה רואה פתאום שהכל התפרק לו, הכל נפל לו. אז אתה חושב לעצמך מיד, תשמע, גם אם עם ישראל זה יכול להיות ככה. תזהיר אותה. ירמיהו צריך להתמודד עם נביאי השקר, אבל זאת הסוגיה. בדף שלפנינו, וכפי שאמרתי, אני חושב שזה הבסיס לכל המחשבה הדתית. הגמרא בדף ל"ב, אמר רבי חמא ברבי חנינא, אלמלא שלוש מקראות הללו, נתמוטטו רגליהם של שונאי ישראל. שונא ישראל זה כמובן בגשום סגי נאור, הכוונה לישראל. אחד הכתיב ואשר הראותי. אם עם ישראל עושה דברים לא טובים, מה אומר הקדוש ברוך הוא? אשר הראותי. אני גרמתי להם לרעה. אני עשיתי להם דברים רעים. וחד, דכתיב הנה כחומר ביד היוצר, כנתן בידי בית ישראל. זאת אומרת, זה הפסוק של לפנינו. וחד הכתיב והסירותי את לבאלם מבשרכם ונתתי לכם לבשר. שימו לב שהטווח שאנחנו נעים בו בין הבחירה של האדם לבין מה שהקדוש ברוך הוא מפיל עליו. זה הרי אם והסירותי את לבאלם מבשרכם ונתתי לכם לבשר, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא זה שמחליט בשבילנו מה לעשות. וכחומר ביד היוצר כן נתן לידי בית ישראל. אז איפה הבחירה שלנו? מה אנחנו יכולים לעשות? אומר רש"י, אשר הראותי, סייף רישא דקרא, אוספה הצולעה והנדחה הקבצה באשר הראותי, אני גרמתי להם שבראתי יצר הרע. אלמלא שלוש מקראות הללו, שמעידים שיש ביד הקדוש ברוך הוא לתקן יצרנו, ולהסיר יצר הרע ממנו. זאת אומרת, יש ביד הקדוש ברוך הוא, הוא יכול להסיר, הוא יכול להוציא את יצר הרע מתוכנו. זאת אומרת, זה ואני אומר בדיוק, זה הנקודת מעבר בין הבחירה שלנו וכו'. התמודדו רגלינו במשפט, אבל עכשיו יש לנו פתחון פה שהוא גרם לנו שברא יצר הרע. הרי מה אדם יכול לבוא ולהגיד? הקדוש ברוך הוא שואל אותי למה אני חוטא? למה בראת לי יצר הרע? זאת אומרת, מראש בראת אותי במצב שאני אמור לחטוא בו.
אז איפה אני מזה בחירה מושית?
אז זה מה שפתחתי את השיעור ואמרתי שהנקודה הזאת היא הנקודה הכי משמעותית במחשבת היהדות. שזה בראתי יצר הרע, מה המשך לאמר חז"ל? בראתי לו תורת אבנים. זאת אומרת, נתתי לכם כן, זה לא שקיבלתם אוטו בלי ברקסיט וקדימה תסתו עכשיו מירושלים לתל אביב. יש בלמים. יש מערכת היגוי, יש מערכת הינוכית, יש מערכת שעושה סדר. למה אתה צוחק? אבל אתה דשת.
לא, מה?
בסדר, לא, זה היה נראה כאילו שאתה רוצה להביא לנו איזה משקי. אז בקיצור, אז המשמעות של העניין הזה, וזה המתח בין הדברים, מצד אחד, בלי בחירה חופשית אין אמונה דתית, כמו שאמרנו, כל מי שמחלל שבת השמיים נופלים עליו, זה לא דת. זה טבע, לא עשינו בזה כלום. מצד שני, מי נותן לנו את היצר הרע? הקדוש ברוך הוא זה שמנהל ומנווט. זאת אומרת, איך כתוב פה הפסוק הראשון? אשר הראותי. מה זה אשר הראותי? אני בראתי להם את יצר, למה בראת אותם עם יצר הרע? אם היית בראת אותם עם יצר הטוב, פלפלאים, בית המדרש היה מלא, מ6:30 בבוקר, לגבי הייתה בעיה משלוח חזנים, התפילה הייתה מתחילה בזמן, נגמרת בזמן, וכך הלאה וכך הלאה וכו'. והיו נמצאים כבר 12 בלילה, מה יש לעשות בכלל? באמת מה יש לעשות? כל מי שנוגע באיזה נקודה בתורה לא יכול לזוז ימינה ושמאלה, הוא נשאר ליופי ולחן ולנעימות ולנחמדות
שלו. בלב של הרב.
מה?
בלב של הרב.
מה?
בלב של הרב.
בלב שלי, כן, בטח שבלב שלי, נמצא יותר ללמוד. אבל צריך להתעסק ולנהל ישיבה צריך, זה לא פשוט. אבל אז בקיצור, איך אנחנו נעים במתח שבין
הדברים?
מה?
למה אני יודע
שכל
מיני יצרה?
כדי שתהיה לנו בחירה. כי אחרת הכל היה טבע. אם היינו כולם אנשים טובים, אין לנו יצרה. אנחנו קופצים מהמיטות בבוקר, באים ללמוד, רצים אחרי הרב ששאר והרב טובול, והרב יואל, והרב ציקי, ורב, תן לי מהר קומות, הרב, אני לא יכול לעשות. לא יכול להתחיל. מה?
זה לא
רע. זה לא רע, שלא יהיה יצרה. אבל אז אין בחירה. זאת אומרת, השכר שאתה מקבל, השכר שאתה מקבל הוא לא, הוא בכלל לא, זה לא עבודה שלך. זה כאילו אתה אוכל אוכל של מישהו אחר, נותנים לך סתם איזושהי תשופה. לפעמים אנחנו נמצאים בכזה שעות תחתיות שבאמת אנחנו אומרים לעצמנו, אולי באמת היה כדאי. אני חושב למשל שביום הכיפורים כולנו מרגישים בלי בחירה. כי באמת ביום הכיפורים אתה צריך להיות אדם זול וגס רוח. כדי שביום הכיפורים אדם יעשה סתם דברים. בכל אופן, אדם נמצא באיזושהי אווירה, באיזשהו עניין, באיזשהו דבר. אז, אבל זה יום אחד בשנה. האוילם אומר, למה אומרים והוא רחום במוזיא יום כיפור? מה הוא רחום? דיבור לשנור ועל החזן. העריך, קיצר, עשה, ניגן, לא ניגן. צריך כבר להגיד והוא רחום. עוד לא נגמר יום הכיפורים, כבר צריך להגיד והוא רחום. אז חשבתי שיש בחירה כל הזמן, וזה אולי הדבר הגדול, אם אנחנו יודעים איך להתמודד עם זה. אני באמת חושב שהנושאים שמדברים עליהם לאחרונה בישיבה, הנושא של הטלפונים וכו', זה ממש, יש לפעמים חבר'ה שאני מדבר איתם, הם מסבירים לי עד כמה הם מכורים לזה, ממש אתה מרגיש שנקלט של הבחירה החופשית. הם לא מסוגלים להתנות עם הדבר הזה. אמר לי בחור מהישיבה, אני לא מסוגל להתפלל בלי טלפון. אני חייב להיות מעודכן מה קורה בחדשות, מה קורה טוב. אני חושב שזה טורף. זאת אומרת, הוא צריך לעבוד בטיפול גמילה, זה אחד. היום אני שמוכרו לסרטים. מה הייתי עושה? שולח אותו לריתון, זה מה שהייתי עושה. אומר לי בחור ובחור טוב. אני מדבר על זה עם אנשים, אני משתדל להציף את הנושא הזה כדי שמדבר על זה לחשוב על דרכי התמודדות. אני אמר, אני לא מסוגל בתפילה לא לדעת מה קורה פה ומה קורה שם ומה קורה בזה ומה קורה בזה. שני אומר לי, אני מחובר לכל מיני נפשי לליגת האלופות. ליגת, ואז הייתי צריך, מחילה, כן, הייתי צריך שיסביר לי מה זה ליגת האלופות. לקח לי קצת זמן, אחרי זה ילדים שלי אמרו לי, אבא, תגיד, איך מה, אתה לא בעניינים, אתה לא יודע מה קורה איתך. אמרתי, טוב, אני אבוא לעשות אצלכם עדכון. אז הוא אמר לי, אני חייב לדעת ברגע שמסתיים שם באיזה קצה אחר של העולם, אני מוכן, לא יכול בלי זה. אני מרחם על אנשים כאלה. פשוט כאן, אני לא חושב שהם עולם מוכנים בכלל. אני יודע איך יכול להיות להם עולם מוכן. אני לא חושב שאנשים כאלה יכולים ליהנות מספר טוב, לא יכולים ליהנות ביצירה מוזיקלית טובה. אנשים כל הזמן, ואתה הולך, אתה רואה אנשים הולכים ברחוב, לא יודע, אתה רואה בעל ואישה הולכים ברחוב, לא מדברים אחד עם השני. כל אחד עם הטלפון שלו. טירוף, טירוף מה, הם שולחים אחד לשני אס-אם-אסים. אז בקיצור, טירוף ודעת.
תגיד, אתה
אומר שלא תרשימו להגיד, תחזור אותה,
נגיד,
בדיקה הטלפון, כמו רגע, שלא יסתכלו בכלל, ולא יעודו את השאלות, וזו שאלות. שמרו, בסוף היום, אדם צריך לדעת על מה להתפלל. אתמול היה בחירות, באמריקה. אז כשאתה אומר, בשמה קולם, מה אמרו? הרי אמריקאים הם העצמה הכי גדולה לעולם. אתה חייב לצבא המדינה לישראל. האם האמריקאים ימכרו לנו מטוסים או לא ימכרו לנו מטוסים? חלקי חילוף, אז נכון שלדעתם הכי מרוסים ביד השם, אבל זה נעשה כמו משתלטות. אז מה אם מישהו פשוט כמוני התכוון אתמול? אני מכיר את... אובמה לא הזמין אותי לקידוש בשבת אחרי תפילת שחרית, וגם רומי גם כן לא הציע לי לבוא אליו לבין הזמן עם להשתחשב בפרופה. אז אמרתי משהו בסדר, התבלבלתי בשמות? לא. אז מה התכוונו? ככה למדנו אצל אבותינו. שמע קולנו, שהבטח בחור יעשה שיהיה טוב לעם ישראל. אני לא יודע מה טוב. כולם חושבים שזה ככה וזה ככה, יש בחירות במפד"ל, יש בחירות בזה. זה בדיוק אותו רעיון, אתה לא יכול לדעת כלום. תראה שאתה קונה דירה. הלך והתאמצת כל החיים, קנית דירה. אתה אומר לכולם, קניתי בית, איזה בית יש לי, איזה שכנים וזה. חודש אחרי שנכנסת לדירה, השכן שמעליך מכר את הדירה למישהו, יש לך גיהנום. אז מה אפשר בזה? לכן תמיד אדם צריך להתפלל שיהיה טוב, לא צריך להתפלל למשהו ספציפי. אדם יוצא עם איזה גברת בשידור, הוא מאוד רוצה, איך הוא יודע שיהיה טוב? הוא צריך להתפלל, בקדוש ברוך הוא תעזור לי שמה שאני מוכן שיהיה לי טוב. אז על אותו משקל, אותו משקל, אני אומר גם את הדבר הזה. אני אומר שבאיזשהו מקום אנשים שעובדים לכל מיני עניינים, וזה נחמד וטוב, אדם צריך לדעת מה קורה בעולם. אבל אדם באמצע התפילה צריך לדעת חדשות, הוא לא יכול להתפלל בלי זה. זה איזושהי הפרעה, אין ספק בזה. איך ממקמים את זה, איך ממקמים את זה בלוח הבריאותי, אני לא יודע, אבל זה, ללא ספק זה הפרעה. תלמיד שלישי אמר לי, זאת אומרת, אני פה מהמפגרים, זאת אומרת, יש טלפון שהיה לפני 30 שנה. אחד התלמידים שיש לו סמארטפון, אני יודע איזה שמות יש היום, הוא אמר לי שאם אני אבקש ממנו להחליף את הפלאפון שלו לשלי, הוא עוזר את הישיבה באותו יום, הוא לא יכול לחיות ככה רגע. זה נראה לי כמו שתגיד לבן אדם, תהיה בחדר בלי חמצן, בלי אוכל, בלי מים, בלי שום דבר. סתם דיבור מאוד פשוטות של אנשים שאנחנו ככה מסתובכים ומדברים בכיף ובהנאה, הם מדברים על העניין הזה, זה תופעה שהעולם חייב להתמודד איתה, מה? אין ספק בזה. אבל אנחנו לא עושים עכשיו שיעור על ענייני אינטרנט, אבל בהחלט, מה?
יש
לי שיעור. אפשר לעשות את זה גם באמת, זה נושא כללי, זה נושא של ימי שלישי, זה באמת נושא של עניות דעתי, הוא חוצה כל גבולות וכל עניינים, וזה הגיע לממדים, וממדים מוטרפים כבר. מנהל בספר תיכון, מנהל אימר פאר, אין פה הנה, מנהל אימר פאר, ואר ידידנו, עיר מסטביצקי, איש חינוך שאני אישית מאוד מחזיק ממנו, הוא אסר להביא סמארטפון לבית ספר, לא יודע שזה מפריע ללימודים, כי אין הפסקות. נגמר השיעור, כל אחד מוציא את העבודה זרה שלו מהכיס, ומתחיל לשבת בכיתה ולשחק עם זה. אף תלמיד לא, 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 לא עלה לצל שחק כדורגל. אתה מכיר בצבע שלא משחקים כדורגל בהפסקה? לא משחקים כדורסל בהפסקה? הוא תפס את עצמו, הוא מחנך, הוא יודע שמה אמר לי, אין בפעם זה משירה בכותל. לא משנה כרגע מה עם מסיבות ומה עם העניינים. אז הוא מזה נראה, הוא לא נראה מזה שהם שחקים בשיעור, זה לא הכיר אותו בכלל. מה אכפת לו שהם שחקים בשיעור? פעם חיו, פעם שיחקו בול קליעה, פעם... לא יודע אם אתם אפילו יודעים מה זה, מה אנחנו, מה היינו עושים למורים העיקריים שלנו. זה הדור שלפני הדור הקודם. א', בכלל גדל בזה בית ספר שכל הילדים ישבו ככה, לא זזו ימינה או שמאלה. אבל הוא אומר, לא נטריד אותו הלימודים, נטריד אותו הפסקות, חבר לעשות להם הפסקות. כל אחד בא, כל אחד בא, משהו עצבני כזה, אף אחד לא מדבר עם אף אחד, אף אחד לא מזמין את אף אחד, אף אחד אין זמן לאף אחד. אז זה ילחיץ אותו. ואני חושב שאותו דבר בישיבה, בעזרת השם נושא ארון בכניסה לבית המדרש, אנשים יתחילו להתנתק מזה, זה תהליך גמילה. אדם לא יכול להתנתק מזה, בזה. פתאום אדם יראה שסדר בוגר שלם היה בלי הפלאפון שלו. והעולם עומד, השמש זורחת, עגל ממשיכים לנסוע, הכל עומד, לא קרה שום דבר. וביבי לא חיפש אותו, ובנט לא מציע לו מקום בבית היהודי. הכל בסדר, תאמינו לי, הסדר ייגמר, הכל יהיה רגוע ותקין. וזהו, ופתאום הוא יגיד, רגע, גם בבוקר כך, הוא היה נעשה פעם בצהריים, באמת, השמש נשתה באמצע היום, בוא נראה. ואז הוא ירד, ולאט לאט הוא יתרגל בזה, ואז הוא פתאום יגיד, אז לא, אני מת שאני בן אדם, אני יכול לחיות. אין ברירה, רבותיי, אני אומר לכם, אתם רק תהנו אם תעשו את זה, תהיו שותפים למהלך הזה, לעניין הזה, לדבר הזה, זה משהו חולני, אבל אנחנו עכשיו לומדים, אומר המהרש"א, גם זה לימוד. מבואר, בוודאי איזה טענה אמיתית במשפט, שהרי ניתנה הבחירה לאדם, שימו לב כל הזמן המתח הזה של בחירה, הוא כמו שנאמר, בראתי יצר הרע, בראתי תבלין שהיא התורה, כשאם לא כן הותרה הרצועה ואין כאן שכר ועונש, אבל כדי לזכותו ניתנה הבחירה לאדם, שינצח היצר הרע, הוא ראה תשובה למה ששאלת, ויזכה ליום הדין, אלא דהך כאמר, ויש לנו פתחון פה וטענות קצת במשפט, שלא נתמוטטו לגמרי, התמוטטו לגמרי. זאת אומרת שמה? סליחה, שלא נתמוטטו לגמרי במשפט, על שברא לנו יצר הרע. כשבאים אלינו בטענות, אז מה, יש לנו, איך אנחנו מסתנדים על עצמנו? מה אנחנו יכולים להגיד? משפחו, בראת לנו יצר הרע? טוב, נתת לנו את ההתמודדות הזאת. זאת אומרת, זה מה שירמיהו אומר לעם ישראל. אתם שואלים אותי על נביא אמת, קדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, ירמיהו צריך להעביר את הנבואה הזאת הלאה. הוא אומר, מה, אתם שואלים אותי למה יש נביאי שקר? כי צריך להתמודד, כי צריך להחליט. איך לדעת? זה עוד סוגיה. אבל הרעיון, הרעיון הזה שאדם בחיים צריך להתמודד, ואתם אנשים צעירים, והקדוש ברוך הוא ייתן לכל אחד חיים טובים ומאושרים, אבל כל החיים מלאים התמודדויות. כל החיים, כל אחד בנקודה שהוא נמצא בה, אז הוא צריך להתמודד, הוא צריך לקבל החלטות, הוא צריך לקבל החלטות קשות לפעמים, הוא צריך להחליט לפעמים איך הוא מתנהל בסיטואציה כזאת או אחרת. אז הוא שואל את עצמו, מה אני אעשה? הקדוש ברוך הוא, הנה חילה, קיבלת את הבחירה, קיבלת גם את זה. אתה יכול לעבוד לקדוש ברוך הוא, אם נכשלת, אז אתה לא נכשלת, אתה צריך לעלות על הגב ולפוץ למטה, חס ושלום. אתה אומר לקדוש ברוך הוא, נכשלתי, אבל למה נכשלתי? כי בראת לי יצר הרע. אתה נתת לי את הכלי הזה. הפעם נכשלתי, תן לי צ'אנס נוסף, אני מתמודד.
אבל
שקדוש
ברוך הוא נכשלת?
מה?
זה נשמע כאילו מה שקדוש ברוך הוא
נכשלת. לא משים, אבל זה מה שאומר המהרש"א. מה אומר המהרש"א? אבל מה זאת אומרת, עכשיו יש לנו פתחון פה. יש לנו איזשהו פתחון פה, לבוא ולהגיד שלא נצטרך, אנחנו לא נכונה. למכונה אין בחירה. עם כל הנולאות וכל השרשראות ויש דלק וכולי, לחץ על הכפתור, זה עומד. לא אמורה להיות שום תקלה, אפס תקלות. אבל אנחנו, יש לנו בחירה, המערכת שלנו עובדת אחרת. ולכן הוא אומר...
כמו שבעלת אני עבודת שם אתה, אם אדם שואל את עצמו, למה חטאתי, אנחנו הרבה פעמים לא שואל. אז זה לא בסדר, זה משהו לא בסדר. אני צריך להגיד, כן, חטאתי, כי אני לא אלוקים.
נכון, זה נותן לנו איזשהם כוחות. אדם אומר, חטאתי, כי הקדוש ברוך הוא שתל לי את האופציה הזאת שאני אחטא. אבל מה הוא מצפה? הוא מצפה שאני אתמודד. אז בפעם הבאה אני כבר לא אחטא, אני אעשה דברים בצורה אחרת. ולא התמודדו לגמרי. ראינו שעודת הסכים בזה לדברי אליהו, שלא התמודדו לגמרי על ידי טענה זו. ומכל מקום, כאמר שהגיע דברים כלפי מעלה, שהרי טענה זו אינה אמיתית שהוא פתורים לגמרי ביום הדין, וכיוון בניתה להם הבחירה, היה להם לחוף יצרם. ומה את הגימל כבר? בקיצור, אז המהרש"א מסביר לנו את הנקודה הזאת. כותב הרב דסלר במכתב אליהו במקור שמצוין, ויהיה חלק כל אדם, בכל דור, בכל הדורות כולם הוא קידוש השם אשר קבע להם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן לנו איזה נוסחה, איזה דרך, איזה צורה שבה אנחנו צריכים לחיות. שעליהם גלותו בבחינתם בטוב נגד כל הפיתויים והעיכובים אשר שם בדרכם. אם נחשוב על לפני 100 שנה, זה מצחיק אותנו היום. אתם יודעים מה היה היצר רע לפני 100 שנה? בישיבות? לקרוא ספרים של ההשכלה. זאת אומרת, לקחת את דובנו ואת מפו, את גייגר, כל מיני שמות שאני לא יודע מה זה אומר לכם, זה רחובות. ובדרך כלל רחובות בשכונות יוקרתיות, בערים השונות, ולקרוא את זה. היום אתה אומר לעצמך, איך שיבוא בחור בישיבה, המשגיח מסתובב ב-11 בלילה בפנימייה, והוא יראה אחד קורא את הספר של גורדון על זה. הייתה לו משיקה על המצח, את מי זה מעניין היום בכלל? מי בכלל קורא את הסיפור הזה? אז אומר הרב דסלר, כל דור מקבל את את ההתמודדות שלו, את העניין שלו. אז באמת בדור שלנו, זה הסיפור הזה. זה לא יאומן מה שקרה לנו תוך 15-20 שנה. איפה אני בחיים שפעם ראשונה הייתי טלפון? הייתי במילואים במלחמת המפרץ הראשונה. גייסו אותנו באמצע הלילה, היינו שולחים, היינו בגדוד שריון שהימ"ר שלו היה בעופר, והייתה שם טלוויזיה, ונחמן שי, דובר צה"ל, רץ מהאולפן, היה שם, היו מודיעין, נחש צפר וכו' וכו', אז ראו אותו, זאת אומרת, זה היה פן להדיר שם, לא מבין מה זה. אדם הולך עם טלפון שלא מחובר לחוט. עכשיו, זה היה מכשיר מאוד גדול. מכשיר מאוד גדול אליו בזה, והוא היה רץ, כאילו ממקום למקום, ואז מתיישב ואומר, ואז צריכים לשים מסכות, וכו', היה טרום לדתכם, זה היה אז פתאום כולם שאלו, מה זה המכשיר הזה שיש לו? אז אמרו, זה טלפון בלי חוטים. כך קורא לזה, לא יודעת לקרוא לזה. ומתוך כל העיגול הזה מומצא הדבר הזה. אף אחד לא יודע על דעתו בכלל, שבסוף הנושא של השיחות, הוא יהיה החלק הקטן של הפלאפון. זה תחנת ממסר. במקרה אתה גם יכול לדבר עם זה, אבל זה החלק השולי של כל העניין וכל הדבר. אז זה מה שהוא אומר, שבכל דור יש לו את הניסיון שלו, וצריך להתמודד עם זה. עכשיו אני אומר, בתקופת ההשכלה, אם אתם קוראים את הזיכרונות של ביאליק הוולושי, אם אתם קוראים, הבאנו בשבוע שעבר זיכרונות, הבאנו בשיחה לרבשים מושקות, כמה דברים שהיו יכולים להסתכל, הייתה מלחמה, היו ספרים של ההשכלה, נחסו להכין ספרים, כאילו מי יודע זה יוציא אנשים בתרבות רע, איך זה נראה לנו מצחיק, אני לא אשאירו את הספרים האלה. מי קורא אותם, מי בכלל יודע, מי בטלה אהבתם, בטלה שנאתם, אף אחד לא יודע לא מי כתב, ולא מה כתב, ולא איך כתב, ולא שום דבר, לא קיים בכלל. אבל כשנכשלים באופן גרוע מאוד במילוי תפקידם, כי הרי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. היראת שמיים זה כבר לא בידי שמיים, זה השמיים נתנו ליראת שלנו. נתנו לנו את האפשרות, נתנו לנו את האפשרות לעשות את הדבר הזה. אז יש אופן של הסתכלות לאמור, שהניסיונות היו גדולים ועל כן לא עמדו הבנים בהם, ובכן ראוי לרחם עליהם. אך מכיוון שלא נשארת תכלית הבריאה בלי איזה יתרון הדלתתה, שמבחינת האדם, הרי הוא מחשיב אותו המעט מן המעט, אותו חוט השערה שעשו כדי יתרון הדלתתה, אשר על ידי כל השם יתברך להשפיע את כל הקדושה להביא את העולם מבית תיקון. ובאופן זה יתמלא כל קידוש השם שהיה במחשבת הבריאה, שהרי הוא גם יהיה פחות מצד האדם, אבל כנגד זה יתגלו רחמיו הגדולים של הקדוש ברוך הוא, רחמי האב על בניו שמגדיל טובותיהם ומקטין רעותיהם, ובגילוי על כל פנים הגילוי הנדרש זה. זאת אומרת, הוא מנסה להסביר לנו את היחס, את העניין בין מה שהקדוש ברוך הוא ברא לבין הבחירה שלנו, הכל מידי שמיים חוץ מיראת שמיים, ואיך ירמיהו את המסר הזה צריך להעביר אתם כחומר ביד היוצר. הכל תלוי במה? מצד אחד תלוי ביוצר, מצד אחד תלוי בכלי, תלוי באדם. אנחנו, אותנו הקדוש ברוך הוא יצר. האם אנחנו מתמודדים, האם אנחנו עומדים, כן או לא? יש פה גם קטע ואין היה, לא יודע אם מספיק אותו, אנחנו רוצים לסיים את הפרק, אבל בכל אופן זה הרעיון, ואני אומר שוב, תדעו לכם שמקופלת פה נקודת עומק, נקודת יסוד מאוד מאוד מהותית בכל המחשבה הדתית. ומסביב לעניין הזה אפשר כמובן להרחיב את ה... וזה המשפט שקראנו קודם, מהמחזור של יום הכיפורים במקום מספר 5, כי הנה כחומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב, כן אנחנו בידך, מה היהודי אומר לרבונו שלנו ביום הכיפורים? אני מסור בידיים שלך, חומר ביד היוצר, מה שתעשה איתנו זה מה שיהיה. זו הנקודה הראשונה שרציתי להאריך בה מסביב לעניין הזה. אם נדלג לרגע לפסוק זין, אני רוצה לדבר לרגע על ארבעת הפסוקים הללו. רגע, אדבר על גוי ועל ממלכה, לנטוש ולנטוץ ולהאבין, ושם הגוי יאום לרעתו אשר דיברתי עליו וניחמתי על הרע אשר חשבתי לעשות לו, ורגע אדבר על גוי ועל ממלכה לבנות ולנטוע, ועשה הרע בעיניי לבלתי שמוע בקולי, וניחמתי על הדבר אשר אמרתי להיטיב אותו. מה ההבדל בין רע לטוב? דבר כך פשוט, מה ההבדל בין רע לטוב? אומר לנו הרמב"ם בהלכות יסודי התורה, במקום מספר 6, בדף המקורות של התורה, דברי הפורענות, שהנביא אומר כגון שיאמר פלוני ימות, או שנה פלוני תרעב, או מלחמה וכיוצא בדברים אלו, אם לא עמדו דבריו, אין בזה הכחשה לנבואתו. זאת אומרת, דבר, פורענות, שהנביא אומר, הוא אומר, פלוני, תדעו לכם, יהיה רעב ויהיה מלחמה וכו'. עברה שנה ולא היה כלום. האם זה אומר שהוא מביא שקר? שאולי לא. נכון. והם אומרים, הנה דבר ולא בא, שהקדוש ברוך הוא אין חפיים, ורב חסד, וניחם על הרע, ואפשר שעשו תשובה ונשרח להם כאנשי נלווה, או שתלה להם כחזקיה. אבל אם מבטיח, תזכרו את הרמב״ם הזה, הוא יסודי מאוד, אבל אם מבטיח על טובה, ואמר שיהיה כך וכך, ולא בא הטובה שאמר, בידוע שהוא מביא שקר. ההבדל בין רע לבין טוב, שכל דבר טובה שיגזור האל, אפילו על מה אינו חוזר. ולא מצאינו שחזר בדבר טובה, אלא בחורבן ראשון כשהבטיח לצדיקים שלא ימותו, אם הרשעי וחזר בדבריו, וזה מפורש במסכת שבת. זאת אומרת שזה דבר מיוחד. הלמדה שבדברי הטובה בלבד ייבחן הנביא, הוא שירמיהו אמר בתשובתו לחנניה בן עזור, כשהיה ירמיהו מתנבל אליו וחנניה לטובה, אמר לו לחנן, אם לא יעמדו דבריי, אין בזה בעיה שאני מביא שקר, אבל אם לא יעמדו דבריך, יודע, יוודע, שאתה מביא שקר, שנאמר, אשמענה את הדבר הזה, הנביא אשר ידבר בשלום בבוא דבר הנביא, יוודע הנביא אשר שלחו השם באמת. עכשיו, אומר לנו, והרד"ק, הרד"ק בדיוק מסביר את הנקודה הזאת בשבע, וכן עשיתי שבנתימון תאבים לרב נכנסה הרב וניחמתי, והוצרחנו לפירוש הזה. שימו לב, תזכרו את העניין הזה כשעומדים תנ"ך, ידיעה חשובה, מה ההבדל בין רע לבין טוב? זה מה שאומר לנו הרמב"ם, מה ההבדל בין רע לבין טוב? זה יכול להשתנות, זה בעזרת השם מגיע. ואומר לנו הרד"ק, מה הוא אומר לנו? לפי שצריך להפריש בין שתי המידות הללו, כי הרעה לא תחול אם יעשו תשובה, אבל הטובה תחול על כל פנים, כיוון שיעדה האל, יעד אותה, אבל לא תעמוד אם יעשו הרע, כמו שאמר ירמיהו לחנניה בן עזור, ויש רמז בעניין הזה, כי ברעה אמר חשבתי, ובטובה אמר אמרתי, הסברתי את העניין הזה קודם. זה החלק הראשון של הפרק שביקשתי להתמקד בו ולעסוק בו. יש לנו כמה דקות, אני מבקש להתייחס לחלק השני, שהוא ניסיון התנקשות בחיי ירמיהו. ירמיהו הוא אלוף ההתנקשויות. זאת אומרת, כל הזמן מנסים להרוג אותו, להטביע אותו בבריכה, בטיח, במה זה פשוט, רודפים אותו בצורה מאוד שיטתית. אני ברשותכם, קראנו הפסוק י"ח, אני עובר להמשך הפרק. מה כתוב כאן? פסוק י"ח. ויאמרו, לכו ונחשבה לירמיהו מחשבות, כי לא טובת תורה מכהן, ועצה מחכם, ודבר מנביא, לכו ונקר ולשון ועל נקשיבה אל כל דברה. הרי מה הדבר הכי פשוט, כשמישהו אומר משהו ואתה לא רוצה לשמוע לו? שלב ראשון אתה אומר, נתעלם ממנו. שמעו נובי, אתה לא יכול להתעלם ממנו. הוא אוסף את כולם, הוא אומר, הייתה לי נבואה, והקדוש ברוך הוא לקח אותי לבית היוצר. והוא יראה לי חכמי מתפרק, ואנחנו כולם מסלומדים לפני התפרקות, והמקדש עומד לפני חורבן, שאני לא יכול לחזור על כל מה שלמדנו פה בשנה שעברה, באיזה מצב נן בכי הייתה ירושלים, אני רק מזכיר, 100 שנה קודם כבר גלו 10 השבטים, סמבטיון בכל המקומות שנעלמו, 18 שנה קודם הגלות של הילדים, 10 שנים קודם גלות יהויכין, פה העסק הוא מסכן ועלוב, זה לא מקדש בתפארתו כימי שלמה, אנחנו מדברים על משהו מאוד זה, ובכל אופן ירמיהו אומר מה שירמיהו, והוא מציק להם. אז מה אתה עושה כשמישהו מציק לך בפלאפון? תסגר אותו. הוא ממשיך להציק לך, אתה עושה את זה על רוטט, על שקט, כל הפטנטים, זה לא נגמר, מה אתה אומר? אם הייתי יכול להרוג אותו, הייתי שמח. זה מה שמבקשים, אבל בכל אופן מה? אבל בכל אופן, אם הם יהרגו את ירמיהו, שימו לב לשלושת הנתונים שכתובים בפסוק. שלושתם קשורים לירמיהו. מה כתוב כאן? כי לא תאבד תורה מכהן. מה כתוב לנו? כי ספרי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו. הכהן מלמד תורה. ירמיהו הוא כהן, לומדים אצלו תורה. ועצה מחכם, ירמיהו היה חכם, ודבר מנביא. אומר המלבי, אומרים גם פרשנים נוספים, הם אמרו, עכשיו כל הדברים הללו אצל ירמיהו. אם אנחנו נהרוג אותו, נמצא שלושה אנשים אחרים. הרי מה, לא נמצא עוד כהן? אז במקום ירמיהו הכהן שילמד תורה, יהיה כהן אחד שילמד תורה. אלא מה? עד עכשיו זכינו, היה לנו שלוש בכרטיס אחד. זאת אומרת, ירמיהו היה גם כהן, גם נביא וגם חכם. יכול להיות שזה לא נמצא. אז נמצא שלושה אנשים שימלאו את הפונקציה בהם. למה אנחנו צריכים אחד שימלא את הכל? נמצא מהרוב אותו ונמצא שלושה אנשים מסביב לעניין הזה. הקשיבה השם אליי, מתחנן ירמיהו לקדוש ברוך הוא, רוצים להרוג אותי, תציל אותי. ושמע לכל יריביי, הישולם תחת טובה רעה כי קראו שוחה לנפשי, זכור עומדי לפניך לדבר עליהם טובה להשיב את חמתך מהם. לכן, מכיוון שזה מה שהם רוצים לעשות לי, תעשה את זה להם. לכן תן את בניהם לרעב, והגירם על ידי חרב. מילה קשה, הגירם. יש למישהו רעיון איך לפרש את זה?
נגר אדם, אדם זורם.
יפה. מה שיוסי אומר יפה מאוד. אדם נגר, אדם זורם, אדם ככה נשפח. הגירם על ידי חרב, ותהיינה נשיהם שקולות ואלמנות, והנשיהם יהיו ארוגי מוות, בחוריהם כי חרב במלחמה. זאת אומרת, תקה את כל העניין הזה. תשמע זעקה מבתיהם, כי תביא עליהם גדוד פתאום, כי קראו שוחה לנוחדי מיופחים תמנו לרגליים. אומרים חז"ל שהם חשבו את ירמיהו באשת איש, וחשבו את ירמיהו שהוא בא עם אישה זונה. וכהן אסור בזונה. כך אפשר לראות בגמרא, כך אפשר לראות בגמרא בבבא קמא, והדבר הנפלא בדברי המהרש"א, שעשינו, התעסקנו עם זה בהתחלה. משה רבינו אומר בתחילת השליחות, כי כבר פה וכבר לשון אנוכי. ירמיהו אומר, לא אוכל לדבר כי נער אנוכי. הדיון הוא על הדיבור. יש השוואה בין ירמיהו לבין משה. אז אומר המהרש"א, במה חשדו את משה ואשת איש? כי הוא פרש מאשתו וכו' וכו' וכו'. את אותו דבר חשדו בירמיהו. חושבים פה באשת איש, שוחה ללוחדי מפחים תנו לרגלה. שאתה השם ידעת את כל הצטם עליי למוות, אל תחפר על אבונם, וחטאתם מלפניך אל תמחי. הפרשנים דנים פה למה זה במישון נקבה, ויהיו מוכשרים לפניך ואת אבך עשה בהם. זאת אומרת, סיכום, שנייה, סיכום. סיכום, יש לנו עוד 2.5 דקות, מספיק לסכם. החלק הראשון של הפרק אמרנו מעשה סמלי. הקדוש ברוך הוא מבקש מירמיהו לרדת אל בית היוצר, שם הוא מקבל נבואה. אנחנו פירדנו את העניין הזה, עסקנו בו בהרחבה, כי כפי שאמרתי בתחילה ואני אומר בסוף, אמונה דתית מבוססת על דבר אחד, שיש אמת ויש שקר. יש דבר שהוא טוב, יש דבר שהוא רע. אם יש דבר שמוכרח, אין אמונה דתית. אין מציאות של אמונה דתית. וכאן הם צריכים לבוא ולהחליט, וירמיהו נותן להם את המשל הזה, הנה הקדוש ברוך הוא, כמו אותו בעל מלאכה, כמו אותו אומן שיכול להחליט את כל זה, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את כל העניינים כולם. הערנו כמה נקודות פרטניות בפרשנים וכו' וכו'. החלק השני של הפרק הוא החלק שמנסים להתנקש בירמיהו. ירמיהו מבקש מהקדוש ברוך הוא, לא בפעם הראשונה, וכפי שנראה גם לא בפעם האחרונה, תציל אותי מתחת כל הסיפור הזה. בעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נפגשים עם מעשה סמלי נוסף שבו ירמיהו צריך להטמין בתוך בקבוק חרס, וגם שם גם כן הוא מקבל נבואה מה בדיוק יקרה ולמה זה דומה. תודה רבה.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.